איך אנחנו שפירושו שפירושו של דבר שאדם באמת חוץ מהדבר הזה, אז הרב ציודה אמר שפרופסור בר ספר שהוא דורא אמון שלא תנת עוד ספר טוב, ספר נטע חשוב, ספר מעניין. יש לנו כמה דברים שצריך, כמה דברים קטנים, רוב הספר, קובו הגדול, 99% מהספר הזה הוא ספר בעל ערך גדול. גם שהוא היה גם כן מדען גדול, בתוך כל המדעיות הוא ישב וכתב את הדברים בצורה ברורה כזאת, חשובה. בכל זאת, זה מה שרציתי להזכיר, שפרופסור אהרון קציר כבר אומר שבאמת זה קשור קצת לדברים שאנחנו עושים. טוב, מתוך זה אמרנו שדווקא אחרי ההכרה שזה הטבעיות הנפשית של האדם, הסברתי גם איך שאדם מבטא את זה בצורה שלילית, בצורה של אהדה לקבוצות כדורגל, נכון? הזכרנו את הדבר הזה כבר, כן? מה? וכל מיני דברים אחרים הם אלה, כן? אמרנו שצריך להבין למה הטבע הזה בטהרתו לא מתגלה אצל האדם. למה באמת לא מתגלה באדם, אם נטייה כל כך חזקה מצויה באדם של אהבת השם, אז למה זה לא מתגלה אצל בצורה טהורה ופשוטה? וגם שאלנו איך זה כן בא לידי ביטוי בצורה, הרי כל כישרון שיש באדם, זה לא מתבטא בצורה טהורה, אתה מתבטא בצורה לא טהורה. כן, אתה מתבטא בצורה כלשהי, אדם לא יכול לשמוע איזה כישרון שיש בתוכו משהו שבוער בקרבו, הוא לא יכול לעצור אותו, אז צריך להתפרץ באיזשהו שלב. אז איך זה מתגלה בצורה הלא טהורה? זה כבר בארו, כן? מה שהסברנו על האהבה, על דברים כלליים, שמלב דסקה, דברים חיוביים, זה נותר עם כל הטבע של הכבוד, דרישת הכבוד, הרבה דברים עובדים מזה, אני לא רוצה עכשיו להרחיב, כן? קצת דיברנו על זה בשבת, שוב ברוח חיים, נכון? עכשיו, איך אבל כן מגלים את הדברים בצורה טהורה? אז אמרנו, למה הטבע לא יכול להתגלות? הסברנו שאבל בשטבע הזה של אהבת השם, של אהבה, של אהבת האידאל, בטהרתו, באמיתיותו, קיימת באדם בכל עוצמתו, הטבע הזה, אבל אמרנו שיש אוקיינוסים שמפרידים בין האדם לבין הטבע הזה, לבין היכולת שלו להוציא אותו לפועל, או למצוא דברים במציאות שיזינו את הטבע הזה. הסברנו שהאוקיינוסים האלה זה למעשה העולם החומרי של האדם. ההסתכלות התיעודית של האדם, זה שאדם במבט הפשוט שלו לא רואה אידאלי, לא רואה מרכז אידאלי, לא רואה אידאל, רואה עולם של פרטים, 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 שכל אחד צורף סביב עצמו, סביב הנטיות הפרטיות שלו, סביב העולם החומרי שלו. ממילא אין שום מבט כזה בעולם שלנו, שאנחנו רואים איזשהו אידאל, איזשהו מרכז, איזשהו אידאל כללי, שאנחנו חיים למענו, שחיים מתוכו, שאנחנו מבקים בו, דבר כזה לא נראה כלנו כלל בעולמנו. בוודאי שאין לנו דברים אידיאליים שיזינו אותנו. ממילא נמצא שהאדם שרוי בעולם שאין לו קשר בכלל, אין לו אפשרות להתחבר ולהתקשר למזון אידיאלי, למרכז אידיאלי, להוויה אידאית שתזין אותו ותחיה אותו. ממילא הוא נשאר מצומצם במבט הפרטי האגואיסטי שלו. וממילא את אותם כוחות גדולים שתמונים בנפשו, כוחות שבאופן אמיתי הם יוצאים כוחות אידיאליים, הוא מבטא בדרך כלל בצורה קטנה מאוד. הוא מחפש אידיאלים אנושיים. מה זה אידיאלים אנושיים? כל ההגדרות אנושיות, כל מיני מוסכמות אנושיות, חברתיות, והופך אותם, נותן להם איזושהי האצלה אלוקית, אלוהית, נותן להם איזו עוצמה אלוהית, איזה להיות פרופסור, להיות ראש ממשלה, להיות דוקטורט, להיות מכובד בחברה, לעוד איזשהו מקום, לעוד איזושהי קבוצה. כל הדברים האלה זה מוסכמות אנושיות שאדם הוסך בהם עוצמה אלוהית, הוא ממש מעריץ אותם כל הדבר אלוהים. אנחנו יכולים לראות את זה בעולם שלנו. וכל זה נובע בעצם מזה שבאמת יש משהו, יש באדם הערצה ואהבה לדבר מרכזי, לדבר גדול, לדבר אלוקי, אלא שבפועל הוא לא יודע איפה לחפש אותו, הוא לא יודע איך למצוא אותו, הוא לא יודע איך ליצור איתו את הקשר. ממילא יוצא שהאדם תובע בים של קטנות, והצלה נראית רחוקה מאיתנו. כיצד נציל את האדם מהעולם, מהאי הבודד, מהרובינזוניות קרוזו, שבו האדם נמצא? איך נציל את האדם? זה מה שמתבהר לנו פה ברמב"ם במשך. הרמב"ם אומר, וכבר קראנו, כן? נכון? מה? כן? שהאדם יעסוק בתורה מצוות שלא נשמע, שמתוך שלא נשמע יבוא לשמע. ושאלנו כבר כאן בשיעור לקראת סיומו של השיעור האחרון, מה יעזור שאדם יעסוק בתורה מצוות שלא נשמע? אנחנו לא מבינים בכלל מה שכתוב כאן. אולי זה פטנט אלוקי, אבל זה פטנט עם משהו אחר, זה קסמים, משהו אחר. אבל בצורה ריאלית רציונליסטית, אנחנו אנשים רציונליים כידוע פה בחברון, אבל בצורה רציונלית נשאלת השאלה, אם אדם יעסוק בשניים אוחזים בטלית, או בתורה נישאת, או בסוגיית שיבוד ליתומים, שיבוד של יתומים וכדומה, הוא יעסוק בזה שלא נשמע, עוסק בזה מתוך מניעים פרטיים. למה? למה הוא יעסוק מתוך מניעים פרטיים? כי לא יכול להיות אחרת, כי הוא חי בעולם של פרטים, הוא לא יכול לחיות אחרת. אם יבוא אדם ויגיד, רבותיי, אני אדם גדולי, לא מאמין לו, לא יכול להיות אדם כזה. איך אני אדם גדולי? מה קרה לך פתאום? איפה זה בא לך? איפה ראית את הכלולים? כנראה שאתה כל פרוי לתוך הדמיונות שלך, זה הכלוליות שלך. זאת אומרת, אדם מתחיל את יסודות פעד בוודאי מהרבה הרבה מושגים פרטיים, מהרבה עולמות פרטיים. לא יכול להיות שלפת אחת אדם יהיה קדוש וטהור וכללי ואידיאלי. איך זה יכול להיות? ואמרנו שכל כך צריך להזין אותו כדי שיתפתח. מי יזין את הכוח האידיאלי, הכללי, המוסרי, האהוב הזה, הניצן הזה שתמוד בתוכן? מי יזין אותו? אכן בוודאי שאדם נמצא בעולם שלא נשמע, בעולם פרטי. נמצא מה יעזור לו שיעסוק בכל מיני לימודים תורניים. לא יודע אם הוא יעסוק במסילת ישורי, או את הקודש, אז אולי הוא יגיע לדברים כלליים. אבל אם הוא ילמד שפיים אוסמי בטליס, או דברים מהן אלה, מה זה יביא אותו לאמת, איך זה יעשה אותו יותר מוסרי, יותר קלובי, יותר אידיאליסט? לא מובן שלא קרה הדבר הזה. צריך יום גדול להבין. וכאן יש לנו חידוש גדול ומופלג ומופלא בהבנת עניינה של התורה, בהבנה ובהבנה איך נבנה האדם על פי תפיסתו של הרמב״ם, כן, על פי התורה הזאת, איך האדם נבנה ואיך הוא בונה את מרחבי החיים של אהבת השם ששפעים אותו. צריך להבין כך, עזרת השם. כיוון שאנחנו באמת מצויים בעולם פרטי, אבל התורה מאמינה בנו שאנחנו ישועים על פי מצוות אהבת השם ביסודנו, עכשיו האמת, הנטייה הפנימית שלנו, נטייה כללית מאוד מאוד, זה מה שהתורה יודעת, התורה מבינה, והתורה מאמינה בנו בכל הרוב, זאת האמת. לכן, הדרך הראשונה להזיר אותנו ומושגים בתכנים כלליים, בתכנים שנובעים ויונקים מהעולם האידיאלי. להפגיש אותנו, להזין אותנו, להזין את מעמקנו, את אותה המציאות שתמינה בתוכנו, שבגלוי באמת לא רואים אותה. אבל להזין את אותה המציאות שתמינה בתוכנו, להזין אותה במושגים אידיאליים מהעולם האידיאלי. ועל ידי שנזין את אותה תכונה אידיאלית שבקרבנו, ממושגים ותכנים ומזון שהוא בא אלינו מתוך העולם האידיאלי, ממילא על ידי זה נעשה התעלות לאותה תכונה טהורה שתמונה בתוכנו, ולאט לאט כימה כימה היא תתחיל להתעורר לתחיית עולמיות. היא תתחיל לצבור עוז ותעצומות, ותתחיל להבריא, ותתחיל לצאת לתואל יותר ויותר, התכונה האידיאלית של התיאורים. לכן, באה התורה ומנחילה לנו את התורה והמצוות. באה התורה שנותנת לנו מפי הקדוש ברוך הוא, והתורה כולה היא מערכת שנובעת ממקור הקודש. זה עולמה של התורה. התורה אין לה כלום, היא לא מתחילה מתוך עולם החול שלנו. התורה שלנו, גם שהתורה עוסקת בשור שנרח את הפרה, אז מה שמעניין אותה כרגע זה לא השור, הפרה, איך נראית האנטומיה של שור הפרה, ואיזה קרניים היא נדח אותה, ואיך נראית התמונה החיצונית של שור שנרח את הפרה. זה לכל מדהים את התורה שלנו. התורה, כל הווייתה מתחילה מעולם הקודש, מעולם הטהור, מעולם האידיאלי והאמיתי. ומשם, באה התורה, ומסביר עלינו, איך אותו עולם אלוקי ועליון יכול להופיע ולחדור ולהתגלות באותו סדר שלו ובאותה אמת שלו ובאותו צופן מעלה שלו בתוך העולם שלנו, ולרדת כיבוש זה מהעבוד אלוהים. ואיך בתוך מרחבי או בצמצומי העולם שלנו, המעשים של העולם, ההגדרות של העולם, האירועים של העולם, העולם שלנו הרבה אירועים, הרבה מעשים, יחסים אל אדם לחברו, אל אדם לציבור ועוד ועוד ועוד, איך בתוך כל העולם הזה שלנו יכולה להופיע נטיית הקודש, חברי הקודש, בין שזה יכול להופיע בחיוך שאתה מחייך לחברו אפילו, כבר של מלאכם את זה, שגם זה, גם החיוך הפעות הזה, הנחמד הזה, שאתם על ידי חיוך אחד אתה יכול להעיר את העולם, להרזה או, נכון? אם אדם קם בבוקר או שתן, אם הוא קם, הוא מחייך לחבר שלו, שהוא קם בבוקר ועושה איזה פרצוף זרום, פרצוף עמום, כן? והפעם יקבו איש, יודעים על נאום הפעם, זה שעשו צטעה, אפשר לראות בן אדם ותמיד, כן? בן פסוק שעשו לו. אז חיוך קטן יכול להעיר את המציאותה במינה פשוט. אבל החיוך הזה, בסדר הפנים היפון, כזו מכל דעות דבר. אבל לא נאום מכל דעות פנים, זה יכול להיות. דבר מודי, זה מקבל דבר את הפנים יפון. כי סדר הפנים היפון זה גם דבר הזה. למה זה לפי? כי קופים לא מחייכים. חתולים לא מחייכים, זה ידוע לנו לפחות. היכולת שלנו להאיר פנים היא נובעת מהארת הפנים הפנימית שיש בסבנה, מהארת הפנים הלוחים, שמופיעה בתוך התוכן החברתי של אדם החברתי. כך זה בהארת הפנים לחבר, כך זה בהארת החיים לטבע, למציאות, אותו דבר. זאת האמת, אני כבר יש להתיב על זה, אתה בא גדולה בעצמה על הדבר. להאיר פנים לאדם, החבר, לחברה, כן, בעולם, לראות את הצור של העולם, להבין אותו ולהכיר אותו ולהוקיר אותו, ולהכיר את ערכו, זה הטבע האלוקי של האדם. שלבו האדם יכול לקום בבוקר, לשים את זה אני לפניך, ולראות לקדוש ברוך הוא. ההודעה זה הבאה של הגודל האלוקי שפנוי בעולם. שימלא את זה, האדם לא יכול להכיר את הערך שבתקומתו בבוקר, ולא יכול להכיר פנים להיות בעד. משהו כאן בבוקר, זה המצבר אותו בית. זה גם היה יודע שהקדוש הוא נתן לו את זה, הוא היה יכול להרגיש את התוכן של זה. כי להרגיש את הדבר, ולהכיר את הערך, ולהכיר פנים, זה נובע מהערת החיים האלוקית של התוכן הזה. כל שכן. כל חיי המוסר של האדם. כל המידות של האדם. וכל שכן, וכל שכן, כל התורה כולה, על כל מצוותיה, פרטיה, ודקדוקיה, וסברותיה, גלותיה, ופרטותיה, כולם בעצם זה ביטויים של התוכן האלוקי, של מערכת הקודש האלוקי, שיורדת אלינו ומופיעה בתוכנו, ובדי הבאה בתוך החיים שלנו, ומדריכה אותנו איך אנחנו חיים את החיים שלנו בפועל, בכל מיני רובם ובפעם, יש שברים, יש שברות, יש חיות, יש בכל מיות, ואיך בתוך החיים האלה, החיים האלה מוארים בתוך פרטיהם, איך הם מוארים מהתוכן האלוקי שמופיע בתוכם. כשאנחנו עוסקים בשור שנגח את התורה, או בפגיעה מיתונים, או בכל דבר אחר, או בכל מידה ומידה שגיעה במתונה, אנחנו עוסקים בעצם בהערת החיים האלוקי, בעולם הקודש, יביא שהוא מאיר את הערותיו ואת קרניו לתוך העולם שלנו. זה נשאר עולם של קודש. כשהאדם עוסק בזה, כשאנחנו עוסקים בזה, הרי אנחנו עוסקים בזה בשלב ראשון כאנשים פרטיים, את החיים האידיאליים עוד הפדשנו, ואדם עוד. אבל כשאנחנו עוסקים בתורה ומצוות, מתוך הכרה הבאה שהתורה ומצוות, נובעות עם התורה אלוהים. מי שיעסוק בהם לא תמיד אומרים אותי, נגדור אוניברסיטה למשל, דוגמה, אז זה לא יפעל על אדם שום דבר. אם אדם נגמר את כל הדברים המוסריים, לא תגנור, לא תרצח, את כל הדברים של מצוות פתקה, מצוות, כל המצוות איפה, מה שכנולה, איפה. הוא לא נראה אותם, כדאי ממקום אלוקי, זה לא יעשה שום דבר. זה לא ממקום אלוקי, זה לא יקור הפרוטי. אז אתה אומר את התורה, אתה יכול להגיד כמה תורה יש מדע, וכמה חוכמה יש בתורה. וכמה מוסר יש בתורה, ואיזה תורה אדירה יש לעם ישראל, וכל זה איננו שווה קליפת השום. זה לא עושה כלום. וכמו שאדם יגיד חשמל, והחשמל יהיה מנותק. ראיתם פעם דבר כזה, נכון? גם שם את השקע, והשקע מנותק, הפיוז קפץ, משהו כזה. אתה התחברת על השקע, עשית כאילו את הכל בתוך העולם שלך, אבל לא התחברת למקור, הפנימי, יקרא ישראל. כן? אז אם אדם לומד תורה, והוא לומד אותה לא כי בא ממקור אלוקי, אז חבל הזמן. זאת רשימה פיזיקה, מתמטיקה, כל דברים אחרים, חבל הזמן שאנחנו עבורים עד קבלה, יש כל פרופסור משלמים את כל התורת הקבלה, כל המתמטיקה של הקבלה, עכשיו ועפור, יש כל שירים תלמוד והכל, וכל זה איננו שווה כלום. זה מה שרציתי לומר פרופסור ליבוביץ. עכשיו, פיקוי רשומר מצוות, כיוון שהוא לא רואה את התורה כתורה אלוקית, או במובן האמיתי שלנו, מצוות האלוקית, אז כל משהו כי אין מצוות, הכל כי אין מצוות, זה מהדרים, כן? אבל כל מצוות לא שוות שום דבר, כן? הוא לא קורא שום דבר עלינו, אבל זה לא מחיה את האדם, זה לא עושה לו חיים, זה לא מזכך אותו, זה לא מתאר אותו, זה לא עושה לו כלום, לא עושה לו כלום. אבל, אם אדם כן לומד תורה ומצוות, מקור התורה והמצוות, אבל הוא לא יתאר לי עכשיו. הוא עוד לא יודע, ואנחנו לא דורשים ממנו לדעת, איך לדרוש ממנו לדעת, מהו הטבע האידיאלי, מה זה אהבת השם, איך הוא יכול לדעת? איך אנחנו דורשים ממנו, הרי אף פעם הוא לא נפגש עם מציאות כזו, הוא לא יודע איך זה נראה בכלל דבר כזה. מה רוצים ממנו מסכן? באים חזרנו לעולם, יעסוק אדם תורה מצוות של הישוע, מה קורה לו? מתוך שעוסק בתורה מצוות, בידיעה שבאים מקור אלוקים, התורה והמצוות מחלחלים לקרבו ממקורם, האלוקי האמיתי. ואם אלה הם פועלים על אותם צדדים אמיתיים שיש בתוך האדם, צדדים אלוקיים שיש בתוך האדם. למשל, למה הדבר דוימה? מהאדם למשל, לא יכול להזכיר את זה לצום, אני מאדם עוד מעט אני מה לצום, זה שער. עכשיו, אם האדם אוכל לחם, כן, פירות או ירקות, כן? כשאדם אוכל פירות או ירקות ולחם, כשהוא אוכל אותם, רוב האנשים שאכלו לחם פעם ראשונה בחיים שלהם, או פירות וירקות, הם לא לבו קודם באוניברסיטה מה כמות הוויטמינים, והפחמינות, החלבונים, והקלוריות שיש בלחם. למרות להם אכלו. ולמרות הלחם פעל עליהם, כשהלחם נכנס לבני המאיים שלהם, התקיים הם סיסו, בני המאיים סיסו. ובני המאיים שלהם בדיוק ידעו לקנות את הלחם, כל דבר המקומו בא בשלום, הוויטמין פעל את כולתו, והפחמימה, והחלבון, משהו כאילו. אנחנו מדברים על הפלאפון, אומרים, שותים בכל פן, אנחנו עושים. אז רגע אחד, עושים, 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 כי זה נס שעשה איתם את הדרשו. אם היינו צריכים כמה מאוד מוגן סיפה, את כמות התחלונות, החלבונים שיש בלחם, אחרי זה היינו אוכלים, אז היינו זוכים כמה וכמה דברים עלות בגיל זה מורמי, לפני שהיינו תואמים את הלחם הראשון, נכון? אז בעצם אנחנו אוכלים את הלחם, ומתוך כך הלחם פועל עלינו פעולתו החיובית במעמקי החיים הפנימיים שלנו. מעמקי המעיים שלנו. כך במתן. התורה זה מזון שבא אלינו מעולם האידאלי. לעולם הקודש. והמזון הזה שבא אלינו מעולם הקודש ומפורט לפרקים קטנים שמופיעים בתוך ממשות החיים שלנו. התורה הזאת היא התעמלות של הקודש שבתוכנו. ולכן ככל שאדם יותר עוסק בתורה ושקד בתורה וחי את התורה, כך גם התמונה הזאת של התורה יותר מעמיקה בו את תכונתה. יש הרבה אפשרויות אחרי. לשקוד בתורה ולהבין את התורה ולעמוד בתורה ולסברותיה של תורה. כמה שאדם יותר עמל ושוקד ותתעמלות לעולם החודש שלו. וכמה שהוא פורש מהתורה, אז חי את החיים החיצוניותם מלבד, כל החיים עושים את זה. זה התעמלות של עולם החודש. זה התעמלות התורה. העולם החודש הוא עושה לנו תמיד תמיד יש לנו. אם אין לנו התעמלות של קודש, יש לנו התעמלות של חודש. זה כנגד זה. זה לא שאנחנו יושבים באמצע. למה אנחנו יושבים באמצע? או שיש לנו התעמלות של קודש, או התעמלות של חודש. ולכן, אומרים לנו חזרה, לעולם יעשו את הלב של קודש שלו נשמע. לא משנה למה אתה ניגש לתורה למצוות, אם אתה ניגש לתורה למצוות. עצם המגע איתה, והעיסוק בהם, והתמדה בהם, והעמל בהם, בכל תחומי החיים או בישיבה, העמל הזה הוא מזין את התכונה של המגמה הפנימית של הכישרון הקודש של האדם, כישרון האדם השם. והנה הכישרון הקודש